מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
אנחנו מניחים שאין צורך להסביר מדוע פסח 2020 שונה מכל פסח אחר. למעשה, שונה מכל חג אחר שאי פעם חגגתם. אבל בחגים אנחנו לא כל כך מבינים. במשברים פיננסיים קצת יותר, לא הרבה יותר. אז לקראת ליל הסדר או ליל הסגר, בחרנו 4 קושיות לפסח. 4 נקודות עיקריות בהן שונה המשבר הפיננסי הזה מכל המשברים שראינו עד כה. שלום, ברוכים הבאים לפרק 98 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. אלן אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אלן שי.
מה שלומך?
נפלא.
הספקת לעמוד בתורים למרכולים וב...
עשיתי את השבוע שעבר, אבל אני הולך להכין השנה פעם ראשונה לבת קני דלך, אז תאחל לי בהצלחה.
תהיה בהצלחה. שלח אם זה טוב.
סגור.
אוקיי, אז יאללה, בוא נתחיל. אמרנו 4 חלקים, אז נתחיל מהחלק הראשון. דבר ראשון, אופי המשבר. אנחנו פה מסתכלים על משבר, וכבר דיברנו על זה לא מעט, זה כרגע עוד לא משבר פיננסי, זה משבר ריאלי, זה משבר שהוא לא נוצר מהמערכת עצמה, זה משבר שבני אדם עושים אותו, עשו אותו, כן, גרמו לו.
בחרו בו אפשר להגיד, ברמה הכלכלית אנחנו מדברים כמובן.
כן.
בדיוק ככה, תראה, קודם כל תמיד כשיש משבר, אז בודקים במה הוא דומה למשבר הקודם. עכשיו ברור שכל משבר שונה מהמשבר הקודם, אבל כזה אופי אדם תמיד לעשות השוואות, ופה באמת יש נקודה שמעולם לא קרתה, כי בדרך כלל משברים מגיעים מתוך העולם, משבר כלכלי מגיע מתוך העולם הכלכלי. משבר של 2008 נבע מהתנפחות של שוק הנדלן. משבר של 2000-2001 נבע מהתנפחות בועת ה.com. משברים אחרים נבעו מסיכונים שלקחו במערכת הפיננסית. ועוד ועוד סיבות שבדרך כלל נובעות או ריבית גבוהה מדי, או כל מיני סיבות כלכליות. פה, ודיברנו על זה גם בפודקאסט, הייתה החלטה של מקבלי החלטות בכל העולם, בחלק מהמקומות מאוחר מדי, בחלק מהמקומות מוקדם מספיק, חלק מהמקומות עדיין לא החליטו את זה, אבל הייתה בעצם, נוצר צורך בשיקול דעת של מקבלי החלטות בין הצד הבריאותי לצד הכלכלי, וההחלטה ברוב העולם התקבלה שחיי אדם אין להם כרגע מחיר, ולכן אנחנו מעדיפים לפגוע בצד הכלכלי מאשר בצד הבריאותי, ונוצר משבר שכולם ידעו. זאת אומרת, זה לא שאמרו, טוב, זה יהיה בקטנה, זה לא, הבינו את המשמעות של לסגור את המשק לתקופה מסוימת, ולכן זה מאוד מאוד שונה מכל מה שקרה בעבר.
יכול להיות שהם פשוט עשו שיקול דעת ואמרו, רגע, אם אנחנו עכשיו לא ניזום את המשבר הכלכלי הזה, הוא יבוא אלינו בעוד חצי שנה בצורה הרבה יותר חמורה, ויכול להיות שעוד שנה אנחנו נסתכל על התקופה הזאת ונגיד, מה עשינו?
או זה, או שהפחד מאובדן שליטה של מערכת הבריאות, שאנחנו מכירים את זה, אנחנו מדברים על זה בחדשות כל הזמן, זה אותו סיפור בכל העולם, הפחד הזה שאנשים יבואו ולא יהיה להם מקום בבתי חולים, ויהיה לנו שיעורי תמותה אדירים, זה פחד של מקבלי החלטות, ואני חושב שההחלטה בסופו של דבר היא נכונה, עוד פעם, כל אחד וההסתכלות שלו, אבל אני חושב שצריך לשים לב שבגלל שזה ככה, גם היציאה מהמשבר היא החלטה בסופו של דבר. ביום שיוחלט להקטין או לבטל חלק מהתקנות החדשות האלו, לפתוח חלק מהסגר, גם אם את לא כולו בבת אחת, זה היום שבו המשבר הכלכלי יתחיל לחלוף. אז הוא לא יחלוף כל כך מהר, ובטח בענפים מסוימים אנחנו עדיין נראה משבר שנמשך תקופה ארוכה, אם זה ענף התיירות למשל, אני חושב שהשנה הזו עבודה מבחינתו. אף אחד לא הולך לנסוע לאיטליה גם אם מחר פותחים את הסגר. זה די ברור.
גם כל התרבות.
תרבות, מסעדנות, כן, יש הרבה מקומות, תראה, גם כן, אני לא בטוח שאנשים מאוד מהר ילכו, כי צריך לזכור, גם אם, כמו שאומרים לנו, אחרי פסח מתחילים לפתוח את הסגר, הקורונה עדיין פה, היא לא הלכה לשום מקום, עדיין אתה יכול להידבק, היא ייקח הרבה הרבה זמן עד שנגיע למצב שאין לנו אף אדם חולה קורונה בוודאות במדינת ישראל.
בהחלט.
אז זה לא יהיה בכל מקרה התאוששות מיידית, אבל זו גם תהיה החלטה, וברגע שיפתחו אפילו חלק, אנחנו כבר נחזור לשיעורי צמיחה חיוביים, ולאט לאט המצב הזה ילך וישתפר. אז כמו שהשיעורי מיתון שאנחנו נראה בריבון הנוכחי, הם יהיו חסרי תקדים, והם יהיו חסרי תקדים. אני חושב, מי שעוקב אחרי העיתונות, התקשורת הכלכלית, רואה מספרים שנזרקים לאוויר, אם זה על ידי מחלקות מחקר של בנקים גדולים, ג'יי פי מורגן, גולדמן סאקס, פה בישראל, אם זה על ידי אנשים בעלי שיעור קומה, כמו ג'נט ילן, רק דיברה אתמול, נגידת הפד לשעבר, מדברים על זה שבריבון השני, הצמיחה תהיה שלילית, בגובה של בין, הערכות נעות בין 25% ל-40%.
בארצות הברית.
בארצות הברית, במונחים שנתיים.
כן.
אלה מספרים אדירים, זה לא קרה אף פעם. אפילו ב-2009, ברבעון הרביעי, שזה היה הרבעון הכי קשה, סליחה, של 2008, המשק האמריקאי התכווץ בשיעור של 8%, לא 40, זה מספרים מטורפים. אבל באותה צורה, ברבעון שלישי, בהינתן שמחזירים אפילו חלק מהמשק לפעילות, אנחנו נראה שיעור צמיחה חיובי, שהוא כנראה יהיה דו-ספרתי. אז זה הכל עניין פה באמת של החלטות, זה לא, אלה לא החלטות קלות, אבל במובן הזה המשבר הנוכחי שונה לגמרי מכל מה שראינו בעבר.
בוא אנחנו כמובן נדבר על זה עוד בהמשך, אבל יש רק קטע אחד מעניין. תראה, אם אני משווה את זה ל-2008, הבנקים היו חלק מהבעיה. פה הם הפכו להיות חלק מהפתרון.
הבנקים היו הבעיה.
ב-2008. כן, ועכשיו כולם מסתכלים ואומרים, הנה, הבנקים יצילו אותנו.
במובן הזה אנחנו די דומים לכמעט כל משבר בעבר. 2008 היה משבר ייחודי במובן הזה, שהוא משבר שבא מתוך המערכת הבנקאית. בדרך כלל זה לא המצב, לכן הוא גם היה משבר מאוד קשה. 2008, משבר פיננסי הוא בדרך כלל משבר שהופך להיות מאוד מאוד קשה, כי הבנקים הם הבסיס לפירמידה שנקראת הכלכלה. הם אלה שבעצם מאפשרים לעסקים לפעול, והעסקים הם אלה שמאפשרים למשקי הבית לפעול. אבל משברים קודמים כמו הדוטקום וכן הלאה, זה לא הגיע מהבנקים, והבנקים גם באו לעזור והורידו ריביות, אז הפד הוריד את הריבית בזמנו, זה היה תחת גרינספן, כשבועת ההייטק התפוצצה והיה את ספטמבר 11, הריבית ירדה לרמה מאוד מאוד נמוכה, הבנקים עזרו, הוציאו אשראי, בדיעבד הסתבר שזה היה קצת יותר מדי אשראי, וזה מה שהוביל בסוף להתנפחות של בועת הנדלן, אבל בדרך כלל הבנקים הם חלק מהפתרון, המטרה של מקבלי החלטות, אם זה בנק מרכזי ואם זה הממשלה, זה לעזור לבנקים להבריא את המשק, הפחתות ריבית, כדי שהבנקים ייתנו אשראי זול יותר, תוכניות של הלוואות מגובות, ביטחונות ממשלתיים, כמו שאנחנו רואים היום, שניתנות דרך הבנקים וכן הלאה. הבנקים בדרך כלל חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה, 2008 הייתה ייחודית במובן הזה.
אוקיי, אז החלק השני, הקושיה השנייה, שוק העבודה. תראה, אנחנו התחלנו, הגענו בעצם למשבר הזה במצב תעסוקה יוצא מן הכלל. לא רק אנחנו, גם כל העולם. היה פה אבטלה היסטורית, נמוכה, אני לא חושב שהייתה פה 3.0, כמה זה היה?
3.5%.
3.5%. גם בארצות הברית פחות מ-4%. ועכשיו בתוך כמה, שבועיים? 3? חודש? הגענו להבטלה הכי גבוהה, אולי, אין עדיין נתונים, כן? אבל בין הגבוהות בהיסטוריה.
כן, בין הגבוהות בהיסטוריה. אני לא מכיר נתונים משנות הצנע, אבל אני מניח שזה יותר גבוה גם מאז. לפי מה שאנחנו רואים בתקשורת, 25%. צריך להגיד פה שני דברים, אני חושב, חשובים. אחד, למה 3 דברים? קודם כל, כשהתפרסמו הנתונים, יכולה להיות בנתונים הטיה מאוד גדולה כלפי דווקא מטה, וצריך לקחת את זה בחשבון, כי יש פה עניין של הגדרה של אבטלה. אדם מובטל נחשב אדם שלא עובד, אך מחפש עבודה באופן אקטיבי. ככה הלמ"ס וכל לשכות הסטטיסטיקה בעולם מחשבות אבטלה. עכשיו, אם מישהו יצא לחל"ת,
רגע, וזה נעשה על ידי סקר טלפוני.
כן, בדרך כלל, סקר טלפוני, ואז באמת, אם מישהו יצא לחל"ת, והוא לא מחפש עבודה באופן אקטיבי, הוא לא ייחשב מובטל. כשאנחנו רואים את הנתונים בתקשורת, מה שהם לוקחים, הם לוקחים את דרישות דמי האבטלה. אדם שיצא לחל"ת, מבקש דמי האבטלה, אז בנתונים שאנחנו רואים כמעט כל יום, הם לוקחים את המספרים האלו, ומחלקים את זה במספר סך הכל האנשים בשוק העבודה. ואז אנחנו מגיעים ל-25%. אבל בשיעור האבטלה, כשהתפרסם שיעור האבטלה, יכול להיות שהוא יותר נמוך, זה כי חלק מהאנשים שלא עובדים לא נחשבים מובטלים, כיוון שהם לא חיפשו עבודה באופן אקטיבי. זו נקודה אחת, נשים אותה בצד, רק שאף אחד לא יופתע פתאום המספרים. הנקודה השנייה היא, יש צד חיובי וצד שלילי. הצד השלילי דווקא אני אתחיל איתו, זה שנכון שרוב רובם, כנראה המוחלט, של אנשים שכרגע אנחנו מחשיבים מובטלים, הם אנשים שיצאו לחל"ת ולא באמת פוטרו, ולכן כביכול בהגדרה, כשיחליטו לפתוח את המשק, כשנחזור לשגרה, האנשים האלה יחזרו לעבודה. ואז שיעור האבטלה, כמו שהוא עלה מאוד מהר, הוא גם ירד מאוד מהר. וזה נכון, אבל אני חושב שאנחנו לא נראה את כולם חוזרים לעבודה, ואולי אפילו חלק יחסית גדול לא יחזור לעבודה. א', כי פתיחת המשק לא תהיה מהירה, היא תהיה הדרגתית. כמו שאמרנו, יש סקטורים שלמים שהמשיכו לסבול עוד תקופה ארוכה, ושם לא יחזירו כל כך מהר אנשים מחל"ת, להפך, כנראה הם יעברו לפיטורים, ככה שקשה להיות אופטימי בצד הזה, וכנראה שכך או כך, גם אחרי שיפתחו את הסגר, שיעור האבטלה פה יישאר גבוה מאוד, וזה כמובן משליך על יכולת הצמיחה אחר כך. ייקח זמן אז שנחזור לשיעורי צמיחה כמו שהיינו רגילים, כי כשאנשים לא עובדים, אז מן הסתם הם צורכים פחות.
רגע, וזה לעומת המשברים הקודמים?
קשה מאוד להשוות. משברים קודמים לא עלינו כל כך בחדות, אלא זה היה תהליך יותר של התגלגלות, ולקח גם יותר זמן להתאושש במובן מסוים. אני חושב שמה שאנחנו נראה, הדרך הכי טובה להגדיר את המשבר הזה, זה ש-2020 היא שנה של קיצוניות. מחצית ראשונה של השנה אנחנו נראה נתונים מאוד מאוד רעים, מחצית שנייה של השנה נראה נתונים מאוד מאוד טובים, במובן מסוים, למרות שהם לא באמת טובים, אלא פשוט אנחנו מגיעים מבור כל כך עמוק, שמספיק שיפתחו שני סקטורים שיחזרו לעבוד, אז אנחנו נראה בעצם צמיחה מאוד מהירה, כי הם לא עבדו קודם לכן, אתה משווה את זה למשק משותק, אז זה נראה כאילו זה שיעורי צמיחה הכי מאוד חזקים. 2021 ייתן לנו בעצם את הכיוון האמיתי, עכשיו זה עוד רחוק, אנחנו עוד לא, יהיה מאוד קשה לקרוא מהנתונים שיצאו השנה, איך נראה הכיוון האמיתי, ואיך אנחנו משווים את זה למשברים קודמים. כי הנתונים הרסמיים שיוצאים, יושפעו מאוד מהסגירה הפתאומית, והפתיחה הפתאומית. אחד הענפים אולי שכן ילמד אותנו, וזה הנקודה החיובית, זה למשל ענף ההייטק. כי בענף ההייטק אנחנו יודעים שחלק משמעותי ממנו, יודע לעבוד מהבית. זה אפילו משהו שהיה נהוג בלא מעט מקומות לפני המשבר. ולכן יכול מאוד להיות, א', הענף הזה נפגע פחות, וזה עוד נקודת אור, כי המשקל של הענף הזה היום בכלכלה הישראלית הוא גבוה, בטח יותר מבתחילת שנות ה-2000 ולפני זה, ולכן יש פה נקודת אור גם מבחינת...
לא רק בשיעור העובדים, אחוז העובדים, גם
בדיוק.
חלק בתוצר.
בדיוק, אז יש פה באמת נקודת אור במובן של עד כמה התוצר פה נפגע, כי אני חושב שהרבה חברות הייטק עדיין עובדות. ורוב העובדים שלהם עובדים, לא בחל"ת ולא מובטלים. ובשוק העבודה, זאת אומרת, אנחנו נראה בעצם שם דווקא נתונים טובים. צריך לזכור, אתה יודע, תמיד, מה לעשות, מסיים במשהו פחות חיובי, אבל צריך לזכור שהקליינטים של אותו ענף, ברובו, זה לא הציבור הישראלי, אלא זה ארצות הברית ואירופה, ושם התמונה כרגע נראית ממש ממש לא טוב, כך שגם... גם אם עדיין פועלים לא מעט חברות בשוק ההייטק וכן מייצרות תעסוקה, יש להם האטה אמיתית, האטה מחזורית, נקרא לזה, מצד הביקוש, ולכן הם בכל מקרה ייפגעו, אבל הם ייפגעו כנראה פחות מענפים אחרים.
כן, מאוד מאוד גמישים בהייטק, וגם חברות אחרות, תחשוב על זה שגם למשל רשתות השיווק כל כך, היום אני לא יכול לדמיין איך הולך שיבת הנהלה בשופרסל או ברמי לוי. זה פשוט לשנות את כל מה שהם עשו עד עכשיו, ולגייס כמה שיותר עובדים, ולשנות את, כאילו, הרגלי הצריכה של האנשים משתנים, שזה משנה את שוק העבודה, וזה לא יחזור. זאת אומרת, אם אני כבר התרגלתי ונוח לי שתוך 48 שעות בתיאוריה מגיע לי החבילה שהזמנתי בסופר, לא בטוח שאני אחזור לסופר כן, להסתובב. נוח לי, צורף. טוב לי, כן. אוקיי, סעיף הבא, איך בעצם אנחנו מדברים פה על תוכניות החילוץ, איך אנחנו איך תוכנית החילוץ הישראלית, שהיום אושרה כבר בממשלה, עם ה-90 מיליארד, איך היא שונה מהתוכניות הקודמות, ואיך בכלל כל ההתערבות של הממשלות במשברים האלה שונה, במשבר הנוכחי שונה מהמשברים הקודמים.
מה נשתנה? אני חושב שני דברים מרכזיים. אחד, בצד של הממשלות, תראה, תמיד שיש מיתון, זה העבודה של הממשלה, אנחנו רואים, לא תמיד, אבל בדרך כלל, הרחבות, זה נקרא, מה שנקרא מדיניות אנטי-מחזורית, כשאתה נכנס למיתון, התפקיד של מקבלי ההחלטות זה לתת תמיכה מלמטה. מה שהשתנה במחזור הזה, זה שאנחנו רואים מה שאנשים אוהבים לקרוא כסף ממסוקים. זה דבר שלא ראינו פעמים קודמות, דבר שלא קורה הרבה, זאת אומרת שהממשלה ממש שולחת מענקים, צ'קים, הביתה, רואים את זה בארצות הברית, רואים את זה בישראל, לפחות על הנייר כרגע, עם מענק לכל עצמאי, שעד שכר מסוים, בום, מקבל כסף. מענק על כל ילד 500 שקל, כפי שהובטח, בום, אתה מקבל כסף. זה לא קורה בדרך כלל. בדרך כלל התוכניות הממשלתיות עוסקות ביצירת מקומות עבודה, אם זה על ידי השקעה בתשתיות, וכן הלאה, הן עוסקות בתמיכה בסקטורים שנפגעים, פחות בממש להעביר כסף למשקי הבית, ובמחזור הזה אנחנו רואים את זה בכל העולם.
כי זה, אלו המסקנות שפשוט המשבר הקודם, למה לא עשינו את זה במשבר הקודם, בואו נעשה את זה עכשיו?
במידה מסוימת כן, חלק מהמסקנות של המשבר הקודם זה שלהעביר כסף, במשבר הקודם נתנו לבנקים המרכזיים לנהל את הכל, צריך להגיד את זה. הממשלה כמעט ולא עשתה שום דבר בישראל. בעולם ראינו, במקום היחיד שראינו את הממשלות תומכות בכלכלה במשבר הקודם, זה היה בארצות הברית. אני מדבר בצורה מהותית, כמובן שהיו פה תוכניות, אבל לא מהותיות. בארצות הברית כן ראינו, אבל עיקר ההתעסקות של הממשל אז היה בלהציל סקטורים. זה היה להציל אז את סקטור הרכב שקרס, קנו ממש, קנו מניות של GM וכן הלאה. זה היה בלהציל את הסקטור הפיננסי, עם התוכנית של הממשלה בעצם קיבלה מניות של בנקים, קנתה אלימה את פני ופרדי, שתי ענקיות המשכנתאות האמריקאיות, הגופים שבעצם מוציאים 80% מהמשכנתאות בארצות הברית, הממשלה ממש אלימה אותם. וזה עלה הרבה כסף של משלמי המיסים, אבל לא נשלח כסף הביתה, במובן מסוים. אחרי, היה איזו תוכנית של אובמה קטנה. הפעם עושים את זה הרבה יותר, גם בארצות הברית, גם בישראל, ואני חושב שזה אחת המסקנות. ודבר שני זה ש, עוד פעם, במה שונה המשבר הזה? המשבר הזה שונה בכך שהממשלה קיבלה החלטה לסגור לאנשים את העסק. וזה לא קורה בדרך כלל. בדרך כלל, כשיש האטה כלכלית, נכנסים למיתון, עסקים נסגרים כי אין ביקוש, כי לאנשים לא נשאר כסף, אז הם לא קונים.
כן.
כשהם לא קונים, אז באיזשהו שלב אתה נאלץ לסגור את העסק, מסיבות כלכליות. פה העסק נסגר מסיבה של החלטה. אמרו לך, אסור לך לפתוח מהיום את החנות, אסור לך לפתוח מהיום את המסעדה, ולכן אם הממשלה קיבלה החלטה כזו, מן הראוי אני חושב שהיא גם תעזור לאותו בעל עסק לשרוד לפחות את התקופה הנוכחית, שהוא יוכל עדיין ללכת לסופר ולקנות מוצרים או לעשות משלוח ולקבל אותו אחרי 3 שבועות. אז זה מה שהשתנה אחד. דבר שני שהשתנה זה הבנקים המרכזיים, ופה אני לא חושב שזה מסקנות, אלא זה פשוט הכרח. אם במשבר הקודם הבנקים המרכזיים הלכו all in והורידו את הריביות לאפס, במשבר הנוכחי לא היה להם ריבית להוריד, אז הם פשוט הודיעו שהם הולכים להשתמש בכל מלאי הדיו שיש להם ולהדפיס כל כמות מזומנים שצריך, ואנחנו רואים את זה בכל הבנקים המרכזיים בכל העולם, כולל בנק ישראל, כולל ההחלטה של אתמול, מי שפספס, בנק ישראל הוריד הריבית ל-0.1%, שזה סיפור לא מעניין שלעצמו, מ0.25% ל-0.1%, אין לזה כמעט השפעה. הסיפור המעניין היה שבנק ישראל הודיע על 2 צעדים חדשים. אחד, תוכנית הלוואות לעסקים קטנים, בהיקף של 5 מיליארד שקל, זה לא נשמע הרבה, אבל זה לעסקים ממש קטנים, קטנים וזעירים, מה שנקרא. וההלוואות האלו יינתנו דרך הבנקים, רק ש...
בריבית אפסית.
יש את התוכנית הממשלתית שיש עליה המון ביקורת, התוכנית הזאת באה כעזר, והרעיון הוא שבנק ישראל נותן לבנק המסחרי הלוואה בריבית אפסית, 0.1. הבנק המסחרי לוקח את הכסף הזה מבנק ישראל בריבית ממש ממש נמוכה, 0.1. העניין הוא שהריבית הזו מותנית בכך שהכסף שהבנק המסחרי לקח, יצא כאשראי לעסקים קטנים וזהירים. וזה רעיון יפה, זה רעיון שהתחיל ב-ECB עוד ב-2014, אם אני לא טועה, בבנק המרכזי האירופי, לתת מזומנים לבנקים המסחריים, אבל כתנאי שהכסף הזה יצא כאשראי למשק. עוד צריכים להיות קריטריונים, עוד לא ברור מה הקריטריונים, נורא חשוב, אני מאמין שזה יהיה, שחלק מהקריטריונים יהיו מה גובה הריבית שהבנק המסחרי מוציא את הכסף אחרי זה החוצה כאשראי. כי זה לא הגיוני שהבנקים ייקחו את הכסף מבנק ישראל ב-0.1, ואחרי זה יוציאו את זה נגיד ב-6%. אז בנק ישראל זה פשוט יפגע ביכולת של התוכנית להיות אפקטיבית. אז בנק ישראל יצטרך להתנות את הכסף גם בכך שהריבית שהאשראי יוצא החוצה היא נמוכה באופן יחסי. אז זה אלה שני הדברים. אחד, כסף שנשלח לאנשים הביתה. שתיים, בנקים מרכזיים פשוט אומרים לשוק, עצבו, אל תתעסקו בכלל בשאלה אם יש מספיק נזילות בשוק האשראי, מספיק כסף, יש מספיק כסף. רק תתעסקו באיך מחיים את הכלכלה, אנחנו נדאג לזה שהכסף יזרום. ההחלטה הזאת היא מאוד חשובה, היא גם נובעת מזה שאין פחד מאינפלציה בעולם שאנחנו חיים בו, ולכן הבנקים המרכזיים מוכנים להדפיס כל כמות כסף שצריך.
כן, זה גם מתחבר לסעיף הראשון שאמרנו שהבנקים פה הם חלק מהפתרון. רק הערה כללית, אנחנו לא בדיוק מסכמים פה את המשבר, כן? שלא תבינו, אנחנו לא, זהו, נגמר המשבר, בוא נסכם מה היה. ודיברת לפני כמה דקות על זה שב-2008 הצילו סקטורים. יכול להיות שהפתרון למשבר הנוכחי התחיל בקודם כל לדאוג לאזרחים הפשוטים, לאזרח הפשוט שיהיה לו מה לקנות במקולת, ואחר כך עוד נגיע לשלב של להציל סקטורים שלמים, כי אני לא רואה איך חברות התיירות והתעופה מתוששות מזה בלי סיוע, כלשהו.
נכון, דיברנו על זה שבוע שעבר, שניתחנו את התוכנית הכלכלית של הממשלה, היא כאילו מורכבת משני חלקים. החלק הראשון הוא די ברור, זה החלק הזה של להשאיר את הראש מעל המים. אנחנו עוברים עכשיו חודש כבר עבר, יכול להיות שזה ייקח עוד חודש, או עוד כמה שבועות לפחות, שבו אנשים בבית, ואנשים בבית צריכים עדיין ללכת לסופר, ואם אתה מקבל דמי אבטלה, אז לפחות יש לך הכנסה מסוימת, אם אתה עצמאי, אז או שתקבל את המענק הזה בממשלה, או שאין לך כסף. ולכן החלק הראשון של התוכנית נועד בעצם לאפשר שיהיה לאנשים איזשהו תזרים מזומנים כדי להשאיר את הראש מעל המים ולא להגיע למצב שהם רעבים ללחם. אנחנו מכירים סיפורים כאלה מאיטליה. החלק השני נועד באמת ליום שאחרי, איך אנחנו מוציאים את המשק, איך אנחנו מחזירים יותר נכון את המשק לרמת הפעילות שלו ערב המשבר כמה שיותר מהר. עכשיו, חלק מהדברים שם היו ברורים, למשל, תוכנית הלוואות, היא לא ממש עובדת בינתיים, אבל נאמר ויעשו מה שצריך ושכנעו את הבנקים וישנו את הקריטריונים כך שהיא תעבוד יותר חלק, זה חלק מהסיפור של באמת לאפשר לפירמות לא לפשוט רגל. ואז כשיפתחו, אז הם יוכלו להמשיך לצמוח, אבל זה לא מספיק. צריך באמת לייצר תמיכה ליום שאחרי, וזו שאלה גדולה איך עושים את זה. לא ראינו בתוכנית יותר מדי פירוט, דיברנו על זה שזה הסעיף האחרון, שהוא לא מפורט בכלל, איך עושים את זה. סקטור התיירות למשל, תראה, אם זה שנותנים הלוואה זה נחמד, אבל צריך להחזיר אותם את האישו.
כן.
איך תומכים בסקטור התיירות, זו שאלה גדולה. כשממשלת ארצות הברית עשתה ב-2008, נתנה תמיכה לסקטור הבנקאות, ולסקטור הביטוח, ולסקטור הרכב, היא קיבלה תמורת ומניות, צריך להגיד. האם אנחנו לקראת סוג של הלאמה של חלק מהחברות, אולי הגדולות יותר? זו שאלה. אחרי זה, לאט לאט הם מכרו את המניות שלהם, אבל הייתה תקופה שממשלת ארצות הברית החזיקה מניות של סיטי, ושל AIG, ושל GM, זה סוג של הלאמה, לפחות חלקית. אז אולי אנחנו בדרך לשם, אולי ייתנו לחלק מהחברות ליפול, שאלות גדולות, אבל זה שאלות שבטח לענפים האלו הן קריטיות, וחייבים כמה שיותר מהר לפחות לתת ודאות בעניין הזה, כי כידוע לנו בעולם הכלכלה, אי ודאות זה אחד הדברים הגרועים ביותר.
זה אגב בדיוק היה, דיברת על המסיבת עיתונאים של בנק ישראל, זה בדיוק החלק שהיה חסר לי טיפה במסיבת עיתונאים. אני מאוד מקווה שיש להם באמת תוכניות על מה לעשות, כי בנק ישראל הוא בעצם משמש סוג של יועץ.
כן, אבל זה לא התפקיד של בנק ישראל, זה תפקיד לגמרי של הממשלה. בנק ישראל יכול לייעץ לממשלה, בדיוק. מן הסתם במסיבת עיתונאים הוא לא יגיד מה הוא מייעץ להם, זה התפקיד של הממשלה גם להגיד מה בנק ישראל ייעץ להם, ומה הם מקבלים ומה הם לא מקבלים. זה תפקיד שהוא לגמרי של הממשלה, ונראה, אתה יודע, יש לנו גם פלונטר פוליטי הרי לא פשוט, ויכול להיות שעכשיו שהוא לאט לאט נפטר, אולי יהיה קל יותר להתחיל לעשות את הדברים האלו, ולפחות לתכנן את מה שהתחילו לקרוא אסטרטגיית היציאה מהמשבר. זה סופר חשוב, הוודאות הזו, כן. אני חושב היום על אדם עצמאי, בעל מסעדה, שלא רק שהוא לא יודע מתי הוא יוכל לחזור לעבוד כהוראה, הוא גם לא יודע כשהוא יוכל לחזור לעבוד אם יבואו אנשים לשבת, ואם לא, מה הוא יעשה? איזה מקורות מימון יהיו לו? אם יהיה פיצוי, אם לא יהיה פיצוי, צריך לקבל, יכול להיות שאתה מעדיף היום לקבל החלטה לסגור את העסק.
בדיוק.
אם תדע שגם בעוד 4 חודשים לא יהיה לך פיצוי. ואז אם אתה לא יודע את זה, אז יכול להיות שתעבור 3 חודשים שסתם שילמת בהם תשלומים שאתה, יכול להיות שאתה יכול להימנע מהם. האי ודאות הזאת היא בעייתית, אני מקווה שבאמת בזמן הקרוב יתחילו לפתור אותה.
הקושייה הרביעית, בקצרה, כי באמת אין לנו יותר מדי זמן, אבל בגדול, מה יהיה בעתיד? והנקודה היא שאי אפשר להתחמק מזה שכל משבר כלכלי הוא בעצם בונה את המשבר הכלכלי הבא, והמשבר הכלכלי הבא יגיע.
כן, זה קודם כל ברור, זאת החזית הכי קלה שתהיה, אתה יודע. מתי שהוא יהיה מיתון, זאת החזית שתמיד עובדת.
כן.
כלכלה עובדת במחזורים, כמו שתגיד, שמתי שהוא יהיה טוב. זה באמת מעניין שמשפט הודי שאומר שבסוף יהיה טוב, ואם עכשיו לא טוב, אז זה פשוט עדיין לא הסוף, אז תהיה רגוע. הנקודה המעניינת שאמרת היא באמת קורית לא מעט פעמים, והיא ש... הפתרון למשבר היום הוא בעצם הזרעים למשבר הבא. ודיברנו על זה במובן של 2001 ו-2008. בגלל ה-dot-com וה-September 11, הפד הוריד את הריבית לרמות מאוד מאוד נמוכות, והוא פחד מזה שניכנס לאיזשהו מיתון מאוד מאוד עמוק ומתמשך, אז הוא השאיר את הריבית נמוכה הרבה זמן, וזה יצר את משבר הנדל"ן, כי בריבית נמוכה אנשים לקחו יותר מדי הלוואות, הבנק והמערכת הפיננסית התנפחה מאוד, וזה יצר את המשבר של 2008. המשבר של 2008 הוריד את הריביות לאפס, יצר בעיית חוב בסקטור העסקי, אנחנו עוד לא שם, אנחנו לא רואים כרגע את הבעיה הזאת מתפוצצת, אבל זה בהחלט סיכון שיש. המשבר הזה באמת לא קרה בגלל הזרעים של משבר קודם, זה יפה, זה מתקשר לשאלה הראשונה, הוא משבר חיצוני לגמרי, כמו שאמרנו, זה מגיע מווירוס ומהחלטה של ממשלות. אבל הטיפול במשבר הזה, הגירעונות העצומים שאנחנו נכנסים אליהם בכל העולם, רק ממשלת ישראל, הגירעון ב-2020 הולך להיות, אני חושב, מעל 10% זה ברור, אני חושב לכיוון אפילו 11-12% תוצר, זה גירעון בהחלט סביר, בארצות הברית גירעון של 15% תוצר, זה בהחלט סביר, באירופה בכלל,
אתה יודע, אלו מספרים שאני צריך להתרגל אליהם.
אלו מספרים שגם אם לא נשאר ב-11-12, כי עוד פעם, מתי שהוא תחזור לצמוח, ויכנס קצת יותר כסף ממיסים, ולא תצטרך לשלם פחות מהאבטלה, כי חלק מאלה שמקבלים חל"ת יחזרו לעבודה, עדיין נשאר בגירעונות גבוהים. ואנחנו חוזרים לעולם, גם ביום שנחזור לצמוח בקצבים יפים, אנחנו נהיה בעולם של גירעון גבוה, שצריך מתי שהוא לשלם אותו, צריך לזכור את זה. זה מה שאומר חובות מאוד גבוהים, גם לממשלות, גם לעסקים, כי העסקים יחיו דרך זה שהם יקחו עוד הלוואות. ומצד שני, ריביות מאוד מאוד נמוכות. עכשיו, זה עולם שכביכול הוא יציב. אין בעיה שיהיה חוב גבוה אם הריבית היא אפס, כי הבעיה של חוב זה שאתה צריך לשלם אותו. אם הריבית היא אפס, אז אין מה לשלם בינתיים. כשאני צריך להחזיר, פשוט ניקח חוב חדש ונחזיר. כביכול זה מצב יציב. הוא יציב עד שהריביות מתחילות לעלות. וזה כנראה יהיה המשבר הבא. למה שהריביות יעלו? כי אולי מתישהו תבוא אינפלציה, מסיבות שכרגע אנחנו לא רואים, ותמיד, מה לעשות? המשבר קורה כשקורים דברים שלא ראית שהם צפויים לקרות, אחרת היית מגיב לפני.
אחרת לא היה משבר.
בדיוק, אבל מתישהו, אם תבוא אינפלציה, מסיבות כלשהן שאנחנו לא יודעים כרגע לחזות, הריביות יצטרכו לעלות, ושהריביות יצטרכו לעלות, כל החוב האדיר הזה, גם של הממשלות וגם של הסקטור העסקי, יתחיל להיות עול, ואז אנחנו ניכנס למשבר הבא. מתי זה יקרה? אנחנו לא יודעים, אבל כמו שאומרים, to be continued.
כן, לגמרי. אוקיי, זה החלק הזה, נגיע לחלק האחרון, הדבר שקרה השבוע וככל הנראה לא שמתם אליו לב. אני אתחיל הפעם עם תאילנד. מלך תאילנד, הוא ידוע, הוא נשוי בפעם הרביעית, אני לא יודע עכשיו...
זה כבר את זה לא ידעתי.
כן, הוא, יש לו כינוי, הוא וומנייזר, אתה יודע, הוא, מה הוא עשה לעצמו? בתאילנד, בוא נלך קצת טיפה על הרקע, מה-26 במרץ, בעוצר, בסגר מוחלט למשך חודש. זו ההחלטה שאושרה בממשלה, גם אצלו. הוא לקח לעצמו מלון בבווריה, כשעה ממינכן, 4 כוכבים, לא ולפמליה שלו, מי יש בפמליה שלו? הוא ועוד 21 נשים.
וואו.
כן, עכשיו, אגב, זה בן אדם שעשה לוויה לכלב שלו במשך 4 ימים. טיפוס, טיפוס.
אתה משווה אותו לשלמה המלך זה בקטנה, כן?
ברור,
זה לא אלף, אבל...
ברור.
יפה.
ובתאילנד יש חוק שאומר שאסור לך לעיתונות לבקר את המלך על ההתנהלות שלו, ומה שקורה בתאילנד עכשיו, שכל הרשתות החברתיות מוצפות בזה, איך יכול להיות שהמלך שלנו נהנה כל כך בבווריה. זהו, זה הסיפור, כרגע הוא עושה חיים בבווריה, הוא חובב סקי גדול.
מעניין, פספסתי. כן, כן. יפה, אני עם סיפור קטן, לא יודע, מדיג או לא מדיג, אבל אתה יודע, במשך תקופה ארוכה סיפרו לנו שהקורונה לא יכולה לעבור לבעלי חיים, זה ידיג מאוד חלק מהאנשים, והנה נמצא בגן חיות של ברונקס, נמרה צעירה, נמרה מלזית, אני מניח, אני לא מבין בנמרים כל כך, צעירה בת 4, שמסתבר שלה ולאחותה יש קורונה. אז א', אני לא יודע מה יותר מדאיג שהנמר הזה ינשוך אותך עם עצם זה שהוא נמר, או עצם זה שאתה נדבק בקורונה, אבל מה זה יעשה, התפיסה הזאת שכן, בעלי חיים יכולים לקבל קורונה, מעניין, מה זה עושה ללא מעט אנשים שנמצאים לבד בבית עם הבעל חיים שלהם, ואמרו להם עד עכשיו, אל תדאגו, הבעל חיים לא יכול להיות זה, אתם יכולים להמשיך לחבק אותו ולהיות קרוב אליו, מדהיג.
ומה זה אומר על אנשים שמתחננים שיעשו להם בדיקת קורונה, והנה נמר בברונקס? לקבל בדיקה ככה על חשבון הבית.
נכון.
אוקיי, תודה רבה שהזנתם. חג שמח.
חג שמח.
להתראות.